כל התלמידים, ברוכים השבים, ברוכים הבאים. אני ברשותכם רוצה קצת לדבר על אבא שלי. זה פן סתם, אנחנו נפגשים ביחד, אנחנו לומדים ביחד, קצת שותפות, קצת דבר, אבל זה משהו קצת מעבר לזה. משהו מצד האמת שיש ללמוד ממנו, ללמוד הרבה דברים, מה שנספיק. כאילו שיעור שאפשר לעשות אותו גם כשהוא היה חי, כאילו... זה דבר תורה קודם. הגמרא אומרת, מסכת שבת, שאין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא האוצר של יראת שמיים בלבד, יראת השם היא אוצרו. אז עד שבת, הבנו כמו כולם, מה זה יראת השם היא אוצרו. כמו שיש לאדם הרבה חפצים, אבל יש לו איזה קופסה אחת שהיא הקופסה של האוצר. מה יש באוצר? יש שם אבנים יקרות. זה, אז הדבר הכי יקר בחיים זה יראת שמיים. אבל אורח חיים הקדוש כותב ככה. יש לו שם כמה פירושים על המילה בראשית, ואז הוא מסביר ככה. בראשית, זה יגיד בית ראשית. ראשית זה יראת השם, כמו שנאמר ראשית חוכמה יראת השם. והבית זה הבית. הבית של מושב אלוקים זה הראשית חוכמה יראת השם. כלומר, הוא מסביר ככה, המילים שלו, שיראת השם היא אוצר לתקוות הלבבות. יראת השם היא אוצר לתקוות הלבבות. כלומר, שהאוצר שהוא עירת שמיים, זה הכוונה, הכלי, הכספת, אבל בתוך האוצר יש משהו שנקרא תקוות הלבבות. ותקוות הלבבות היא דבקות נפש האדם באורו התברך. אורך חיים הקדוש כותב, אוהל שיכן באדם, והוא אומרו, ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אורחם הקדוש דבר פעילי. עירת שמיים זה דבר אמיתי מצד עצם המציאות, כאילו גם בלי הבטחות או דברים מופלאים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מצוי, הוא משגיח, בידו נפש כור חי, מחשבות אדם ותחבולותיו, הכל גלוי וצפוי לפני הקדוש ברוך הוא, וכבודו מלא עולם, ואין קץ לגדולתו. אז הדבר הבסיסי זה שהאדם יתמלא ביראה, יראו את האותי לא תיראו נאום השם, אם מפניי לא תחילו, אומר יהוה הנביא, מה ששמתי כל בגבול הים. נכון, זה דבר, איך אומרים, שווה לכל נפש אפילו, ולכל יצור. אבל הבטחת הדבקות בו יתברך, היא מתנה. היא חידוש, היא פלא פלאים, שהקדוש ברוך הוא מאהבתו אותנו, שתבין. לא רק שאתם תהיו יראים ממני, כי זאת המציאות האמיתית, הנדרשת, אתם תזכו להידבקות, בוא נאמר, נראה את השם אלוקיך, זה דבר פשוט, כאילו מצד החיוב שבו, האמת שבו. אבל ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, ואתם קדושים לאלוהיכם, ושכנתי בתוכם, זה חידוש קדוש. אז אנו רחם הקדוש, שכאשר אדם מתמלא ביראת שמיים, אז הוא זוכה להיות אוצר שמכיל בתוכו את תקוות הלבבות. שתקוות הלבבות היא הדבקות נפש האדם באורו יתברך, ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם. בית, מושב אלוקים, זה העירה. כן? פירוש חדש, אני פעם ראשונה השבת ראיתי אותו. כל האוצרות של ההידבקות בו יתברך שמיים, זה משחק מיראת שמיים. כמובן, זה גם אצל האדם, צריך להופיע ברגש גדול, שלא רק יחווה את היראה מהקדוש ברוך הוא, אלא ההידבקות בו יתברך, תהיה אצלו כמו שמור הרחם הקדוש תקוות הלבבות, שליבו יהיה צמא וכוסף, מדושן עונג מהדבקות האלוקית שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בתורה, במצוות, בכל עבודות הקודש, שכל הרגשות שלו יהיו סביב זה. שיר המעלות לדוד, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. אתה יכול לשמוח בהרבה דברים, אבל אצל דוד המלך השמחה הייתה ואומרים לי בית השם נלך. אדם יכול להצטער על הרבה דברים, או בני אדם מצטערים על הרבה דברים, אבל אצל אסף הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום, היה אלוהיך. הצער שלו היה ממיעוט גילוי כבוד שמיים. השמחה שלו הייתה ועבור אל מזבח אלוהים אל אל שמחת גילי, שהקדוש ברוך הוא שמחת גילי. אנחנו כוחות הנפש של השמחה והדמעה והצער שלנו מפוזרים באלף ואחד דברים, אבל אצל דוד, אצל אסף, השמחתי זה אומרים לבית השם נלך. הייתה לי דמעתי לחמה ועלינה, זה באמת אדם שכל הרגשות שלו, השמחה שלו זה בקרבת אלוקים, השמחה שלו זה מהדבקות בקדוש ברוך הוא, הצער שלו, האכזבה שלו, הבכי שלו זה עימות כבוד שמיים, זה חס שלום על ריחוק מהקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר לנו רחם הקדוש במילה הקצרה הזאת, שהעירת שמיים יוצר לתקוות הלבבות, לדבקות הנפש באורו יתברך. יש דבקות עליונה שאנחנו לא, אין לנו את הכלים, את העיניים לראות אותה, אבל היא חיה וקיימת בתוכנו. ואדם צריך שכל הגיגי לבבו יהיו שם. זה היה אבא שלנו. ובפן הזה שבאמת היה מה ללמוד ממנו כל הזמן. אבא חייב במזונות, לא חייב במזונות, חייב ללמד את הבן שלו, עד איזה גיל, לא עד איזה גיל. אנחנו, אבל זה דבר שכל החיים, אתה צריך לקבל את עירת שמיים ואת תקוות הלבבות. את עירת שמיים ודלתות בו ידבר, שזה דבר שלא לא מצא תמיד. אני שקראתי את אור החיים הקדוש הזה, אז אני הבנתי מה שהיינו בבית חולים, למדנו. הוא היה בית חולים, אבל הוא היה מצב יציב, הוא לא היה חולה כזה במיטה, שזה היה עם בגדים רגילים, לא, אף אחד לא חשב שזה מה שאנחנו שנהיה בסיטואציה הזאת עכשיו. הוא היה למדנו, קורא לו לומדים, ישב שם יהודי ליד, ויהודי ליד גם בית חולים אפשר להתעדות שם. אז יהודי ליד אומר לי, נו, מה החידוש? אין, לא, הוא התחיל כך, הוא היה חכם, הוא לאט לאט רצה להגיע למה שהוא רצה. הוא אומר, אין בית מדרש בלא חידוש. לא נכון. אז הוא עובר לשלב הבא, נו, ומה החידוש התחדש היום בבית המדרש? עכשיו זה קצת, אלא מה, אתה מפריע, תן לכל חולה את השקט שלו, מה אתה יודע. זה גם זה לא היה דבר שהיה שייך להתחיל לדבר איתו על מה שלמדנו. טוב, אבל באמת, זה היה מוסר הסכן גדול. אז אבא ממש בכל כפרת משכבו, בכל הרצינות ובהתעניינות גדולה אומר לו, או, היום מתחדש בבית המדרש, החידוש, חידוש ישן נושן. היהודי המשיך ואמר, ומהו החידוש הישן הנושן? אז אבא המשיך ככה, אני לא רוצה לסל, החידוש הוא יסוד הכל, ושורש הכל, ותקוות הכל. נו, 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 אז מה? אז אמר לו משפט אחד, שזה היה גם למה שלמדנו וגם למה שהוא אמר לו וגם באמת הכל, לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. זה החידוש הישן הנושן, שהוא תקוות הכל ושורש הכל ויסוד הכל, לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. זה שתי המילים האלה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. זה תורה חיים הקדוש הזה, אמרתי, זה יש לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה העבודה של א' ב' של היהדות. אנא עבדה דקות שמריחו. דסגיד דקה, אני מוקם את דקה או יותר מטעת. מה שכתוב שמותר אני עושה, מה שכתוב שאסור אני לא עושה. אין דבר כזה, המשפחה אמר לי, בחיים לא עברתי על ההלכה שידעתי שהיא כזאת ואני עושה אחרת. יכול להיות שטעיתי ולא ידעתי מה ההלכה. יכול להיות ששכחתי מה ההלכה. אבל אף פעם הוא אמר לי, לא היה מצב שידעתי שזאת ההלכה והתנהגתי אחרת בגלל רצונות אישים שלי או בגלל סיבות של דעת קהל מסביב או כאלה דברים. עול מלכות שמיים מוחלטת, מוחלטת לגמרי, בלי חשבונות. באמת זה מה שעמד לו נגד העיניים, לא תמיד זה היה נוח לכל האנשים. אבל אף פעם לא... זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אתה מקבל מלכות שמיים, אתה לא מחפש ריגושים, אתה עבד הדקות שמריחו. אבל דע לך, אומר חברך עם הקדוש, אחרי שאתה זוכה לאוצר שנראית שמיים, יש בפנים את תקוות הלבבות. שהוא היה... לא היה כמו בהרבה דברים, אבל גם בדבר הזה, תקוות הלבבות. היה בתוכו, היה לו אוצר שנראית שמיים עצומה. שהוא לא זז בקוצו של יהוד מההלכה ומה שזה, בלי חוכמות. אבל היה לו בפנים, היה לו תקוות הלבבות, שזה מה שהוא אמר ולהידבק בו. דבקות נשמתית, אמיתית. אתה עושה את המצווה כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותך. אתה עושה את המצווה, מתכוון לצאת ידי חובת המצווה. הנה אני בא לקיים מצוות קריאת שמע, אמר לי פעם, היית פעם בישיבה? אמר לי, שמעת שבישיבה, אחרי שהחזן אומר הבוחר בעמו ישראל בעבר, יש שנייה של שקט, רק אחרי זה כולם מתחילים ביחד, הוא היה מתאר את זה בית שמע, ישראל, השם. מה זה השנייה הזאת של השקט? אמר לי, אתה יודע מה זה? אמר לי זה, שצריך להתכוון שבאים לקרוא קריאת שמע כדי לקיים את המצווה של לקרוא קריאת שמע. שולחן ערוך, מה זה? עבדה דקות שבריחו. אבל אחרי זה הקריאת שמע היא גם, היא מלאה בוועבת, היא מלאה במסירות נפש, היא מלאה בהתפעלות, היא מלאה בתקוות הלבבות. שזה היה להידבק בו, כי באמת יש עלינו השרת שכינה. והדברים משלימים אחד את השני, גם הוא היה מזהיר תמיד. הילדים, על סור מרע, על עשה טוב, על שמירת הקדושה, על... מצד באמת הכרת התוכן העליון של החיים העליונים, של השרת השכינה שקבועים בתוכן באמת, ושהמעשה של האדם פה הוא באמת פועל, הוא באמת משפיע. ואז זהו, מזה הגיע לדרישה באמת מוחלטת של מיצוי ושלמות בכל הדברים שהוא היה עושה. היה מלא בתקוות הלבבות, בלב הנפש. המשך באור החיים הקדוש הזה, כל מי שיסתכל באור החיים הקדוש, יראה שמבעד לפירוש הנקודתי שלו על כל דבר, אתה לאט לאט למד. אנחנו... חטא אדם הראשון התחיל בקלקול העיניים. ותרא האישה כי טוב העץ. התורה מסתיימת בתיקון העיניים. ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. תיקון העיניים זה לא רק בוודאי במקום שבלא תתורו, אבל גם כל האדם שאומר לחברות, תגיד לי, איך אתה רואה את הסיפור הזה? איך אתה רואה את הדבר? מה הראייה שלך? מה הפענוח שלך? ההסתכלות, הפרשנות שלך לדברים? קוראים לזה גם משם ראייה. אנחנו חיים בעולם. אתה תלך ואתה תלמד, בסדר. אבל מה באמת ההסתכלות שלך לעולם? האם ההסתכלות שלך לעולם כקבוע וקיים, ועכשיו אתה מנסה בכוח להכניס ערכים ומושגים שאנחנו מניעים בהם בבית המדרש לתוך העולם, או שמה אתה מסתכל אחרת על העולם. חווה ראתה את העולם, קודם כל העולם קיים, ותרא טוב העץ נחמד, יש ציווה, יש מצווה, כבר קשה להתמודד. משה רבנו פעל ועשה וכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, אנחנו אומרים בליל הסדר, מורה גדול זה גילוי גילוי שכינה לעיני כל ישראל. הם יראו בעיניים שלהם גילוי שכינה. אתה מתחיל לקרוא את פרשת בראשית, תזכור טוב מאוד את אמיתת מציאותו יתברך שמו. תזכור שקדוש ברוך הוא ברא את העולם. תזכור שהוא מביא את העולם לאיזה תיקון. אל תתפס לראייה המצומצמת שאתה רואה. תהיה בראייה העליונה, בראייה גדולה. וכל מי שראות אורח חיים הקדש בפרט, למשל בפרשת שבוע, מי שקרא אותו על ויכולו, איזה מושגים. עכשיו, כל הזמן שואף לגאולה. כל הזמן, כל מקום הוא נכנס, הגאולה מובטחת. כל המשפטים של אורח חיים הקדש חוזר עליהם פעמים רבות, סתם. למשל, את העניין הזה שרבי יושיע לא חזר לאפרו. וכתוב, לא, אין לי את המחשה לבדוק. הרבה פעמים זה מובא באורח חיים הקדוש. מה, למה אתה כל כך מתעסק עם רבי יושיע הזה שלא חזר לאפרו? משפט, צדיקים מהפכים את החומר לצורה. מה משפט של אורח חיים הקדוש, שגם הדומם יש בו נפש המשכלת והוא מכיר את בוראו. אורח חיים הקדוש, הוא בא להגיד שאנחנו מובטחים בגאולה. יאיור, ויאיור כבר עכשיו הוא דורש את זה על הגאולה. אל תסתכל על העולם כפי שאתה רואה. יש עיניים הרבה יותר גדולות של אמונה טהורה ומוחלטת, שגם הדומם מכיר את הקדוש ברוך הוא. מתפלל אליו, ומאמין בו, ונותן לו שור שבח ועליו. שגם החומר הגשמי הולך ונהפך לצורה רוחנית, המכירה את בורה. שהתאומה תתבהר מן העולם. שאנחנו מובטחים בגאולה. שאורך המקדש דופק על השולחן ואומר למה לא באה הגאולה. איזה חיבור פנימי מוחלט. כמה אמונה צריך לזהות ואת העצומות. להגיד כאלה ביטויים שאין תשוקה נערבת ונחמדת ומקובה לנבראים, כהידבקות בו יתברך. תקוות הלבבות, עלינו לשלם שכר לבוראינו שהתאימנו עריבות נעימות ידידותו יתברך. אתה רואה שמחם הקדוש, העולם נמצא בתוך תוך בוראו. בוראו יתברך נמצא בתוך העולם ומקיף את עולמו. ואלמלא, אם היה רחוק ממנו, העולם היה ביטויים רבים ועצומים שמראים לך. זהו, זה החיים. הקדוש ברוך הוא, ועבודתו, והדבקות בו יתברך. אין חיים אחרים. העולם, נכון, הוא שלב של ניסיון, והוא עתיד בעצמו להיות גילוי אלוהותו יתברך. כמו שאומר, יש עיקר שכינה בארץ, לא עיקר שכינה בשמיים, עיקר שכינה פה בארץ. הגאולה, אנחנו מצפים לה, היא מובטחת. אנחנו גם שואלים ודורשים שהיא תבוא עכשיו. הנפש של האדם, הלב של האדם, אין לו כל לב, כל תענוגות מלאכים התמוססו מול הרגש של חלק אחד מערבות, נעימות, אהבתו ויראתו. מלא רוחם הקדוש בדברים האלה. וזה באמת אבא יחסית גדול של רוחם הקדוש, אבל זה היה מסתכל על הרבה דברים. ללכת עד הסוף. רק אדם שיש לו אמונה שלמה, מוחלטת בקדוש ברוך הוא, באמיתות התורה, באמיתות אהבת השם לעם ישראל, באמיתות עבודת הקודש שלנו, יכול להגיע למעשים שהוא ילך איתם רחוק. כפי גודל המנוע הפנימי, כך גודל המעשים. עכשיו יש לו בכל המעשים ובכל הלימודים, אבל כל מה שהוא עשה, הוא עשה אותו עד הסוף. כי היה לו אמונה. עד הסוף, לגמרי. הוא לא אומר את המילה עד הסוף, הוא היה אומר עד ועד בכלל, זה מה שהוא היה אומר. סתם הדוגמאות, סתם, למשל, סתם. אנחנו מניחים תפילין, נכון? אנחנו לא שם ציצים, זה ככה. אבל הוא גם חיפש לקיים מצוות פדיון פטר חמור. זה מצווה שאנחנו לא... אם, יהיה לך, יהיה לך. לא. הוא הלך לחפש אותה. הוא הלך לקיים אותה. שנים רבות, והייתה לו אתון. ואתון לפני סוף ההיריון, הקיש אותה נחש והיא מתה. אז הוא לא יכל לקיים את המצווה. אז הוא מצא אתון אחרת. וגם אתון אחרת, כבר קרבו ימיה ללדת, היא נתקפה בשגעון, והתנגשה, התחילה לרוץ, לא חזר, התנגשה באיזה בזנת ומתה. אתה לא צריך לחפש את המצווה הזאת. רק צריך איזה לאט, פנימי, לחפש את המצווה, לעשות את המצווה. בתשנ"ה הוא קיים את המצווה הזאת. האתונות הראשונות היו בנגב בחוות השקמים, והאתון הזאת הייתה שלו בתקוע. טוב, ואז הוא עשה, והוא עשה את המצווה, ואז אפשר ללכת לתקוע, למצוא שם הכהן לעשות את המצווה. לא, הוא עשה את המצווה בירושלים. הוא הביא את רבברום להיות הכהן שפודד. הוא תפר בבית חליפה על הפטר חמור. הם בכל עולם שממהרים ממקום למקום, לא מיושבים גם בתפילה. מה שהוא עשה? הוא עשה אותו בשלמות לגמרי. מצווה שהיא לא חיובית, היא קיומית, כן? אבל הוא חיפש אותה. ועוד הפעם, ועוד הפעם, וכשהגיע הזמן, אז הוא עשה את זה. הוא היה, מצדו היה עושה את זה, לא בכזה לפרק. קיצו, אחרים הרגינו שזה לפרס הרב עבור מגיע, והוא תפר חליפה על כל מיני קישוטים וסלס... לא יודע, כמו שתחפושות של פורים כאלה, עם פעמונים. לחמור, חלטנו את זה, והוא פעדה אותו. גם זה, אתם יודעים, הרבה אנשים שקמים פטר חמור, אומרים עם כסף, מה צריך? אתה לא הקפיד שם דווקא בזה. לא, הוא עושה עם זה. הוא הביא כבס גם, כאן הכבס מתקוע שם, חפת בר, וכן. ועשו את הפדיון עם הבבור, ברחובה של עיר, ברחש גדול. היה לו מישהו כזאת שמחה. ואז שמחה רבתה אצלו, שהוא ראה, ראה שהמספר שהיה על הכבס היה 541. גימטריה ישראל, הוא ראה בזה. ראית את המספר? שמת לנו מספר? אתה יודע מה המספר הזה? עשינו פדיון פטר חמור, הקדוש ברוך זיכה אותנו, אנחנו נקראים שה, שה פזורה ישראל, והוא יפדה את ישראל מכל צרותיו, מכל עוונותיו. החיפוש, הדרישה, העשייה של המצווה, ורב אברום גרביע את הכבש, אבל רב אברום אמרנו מה לעשות עם כבש, אז הוא שחט לו את הכבש. והביאו את הבשר לרב אברום. ורב אברום אמר לו מה לעשות עם הבשר. טוב, אז אמא שלי הכינה לו את הראש, אז רב אברום, זה היה ראש שנה, אז אותה שנה רב אברום אכל ראש של כבש בראש השנה. אחרי זה את הבשר רב אברום חילק לאברכים בישיבה. אחרי זה את האור, אבא לקח, הביא אותו למישהו שמעבד אורות. הכין ממנו קלף, הביא אותו לרב אברום. זה מצווה נדירה שאנחנו... אולי אתם מחפשים אותה, אני לא חשבתי עליה. לחפש, להתאמץ, לעשות אותה ביופי, בהדר, בשלמות, וזהו. המצווה לא חלפה ממנו. המצווה הזאת, החוויה של המצווה לא עברה ממנו. הוא עוד כמה פעמים אחרי זה סיפר כל פעם על המספר, ועל הוא יפדה את ישראל. המצווה הייתה אצלו. זה לא היה רק קופסה, זה קופסה עם תקוות הלבבות. מוצר שנראה שמיים. אין דברים, לולב, אני אשרת את הלולב, אנחנו קושרים את הלולב. קושרים את הלולב, אני אתחפש לולב, בסדר, ישר, מספיק, עקום כמגל פסוס, זה לא, לא, יש הלולב חייב להיות ישר, הדסים. הדסים חייבים להיות, כמעט קבוע לקחק את הדסים שלנו, שבעבד, שמה שלוש, לא, לא היית רואה בזה, לא, לא, זה בסדר, אני יודע. איך הוא יעוגד את הלולב? אני תחתוג, אני אצחק את הלולב. אנחנו, הספרדים לא עושים קושי כלך, אבל אתה קושר את הלולב, נכון? ותמיד הקשירות הם מעלים, נכון? אם יש סבלנות. הוא היה קושר את ההדסים בנפרד, כי את הערבות הוא היה צריך להחליף באמצע. אבל לא יכול היה קושר אותם, שהחוץ של הקשירה יהיה רק על הענף, לא עם אח אף עליהם. אחרי זה את הערבות גם אותו דבר. אבל זה שלמות של מעשה, אבל זה לא שלמות של מעשה, שלמות גם של הוא היה מתעסק הרבה בקבלה, בכוונות, משחר נעוריו. אבל זה לא, זה לא היה כמו כל האנשים שעוסקים בזה, זה היה ביסודיות, ביסודיות אין קץ, עם זמן בלי סוף, עם פרטי פרטות, אבל זה היה עם לב. הוא הלך עד הסוף עם מה שהוא עשה, את הפטר חמור עד הסוף. עם הלולב עד הסוף, היה מנענה הלולב 4 שעות, לא, זהו, העלל, 4 שעות היה לוקח לכל הכוונות, צריך איזה כוח פיזי, צריך איזה כוח של ריכוז, צריך איזה, הוא היה כולו שקוע בזה לגמרי לגמרי מלב הנפש. אין רק אדם שנמצא באמונה מוחלטת, יש לו צער כזה של מעיין גדול יכול להביא את עצמו לקיים למיצועים. לא רק בזה, גם שהוא היה בצבא, דברים פינים, לא רק בצבא. היה סיפור, סיים סיפרו אותו, שהוא סיפר את זה, הוא לא סיפר את זה, שאלו אותו, אז הוא סיפר את זה, הוא לא היה מספר כאלה דברים. לפני פחות מ-10 שנים, זה אפילו 5-6 שנים, הוא נסע באוטובוס בקו 18 בירושלים, ערבי, פייק, התמדח, כן, ונגע בבחורה יהודיה שהייתה שם ליד. כן, יעני התמתח, יעני זה, ממיז לדבר איתה, ממיז להגיד להם מילה. באמת, מה כולנו היינו בעד? היית אומר, כל אחד מאיתנו היה עומד ליד. מקסימום היה אומר, אה, והולך אחורה, ונזכר שפתאום צריך לרדת במקרה. הוא עוד מעט בן 70, הוא נתן לערבי סטירת לחם בתוך האוטובוס. והיה לערבי חבר, והחבר קם, וגם החבר של הערבי קיבל מכות. אבל אז מה, האוטובוס נעצר, וכולם מה צעקו עליו? אתה משוגע, מה אתה עושה? הם יקומו עלינו. זה עצור. הוא לא יכול לסבול את זה. הוא לא יכול לסבול את התנדכות הזאת שנכנסה לנו פה כך. מה זה ערבי יעשה כזה דבר? יגע ביהודיה באמצע האוטובוס בכוונה? לא, היה לו חשבונות. לנו יש חשבונות. וואי, כמה חשבונות יש לנו. וואי, וואי. הוא היה בלי חשבונות, כי הוא היה אמת אמיתית, הוא היה מוחלט. אין, הוא קרא משהו בחזל, הוא קרא משהו באור החיים הקדוש, הוא קרא את זה מתוך הנשמה שלו, זה היה... עד הסוף הוא היה הולך עם האמת שלו, האמת התורה. הוא היה חייל, אז תמיד הוא אהב לצנוח לישון. הוא לא פחד, הוא רצה לצנוח לישון. הוא היה קצין, הוא לא רצה להתקדם, הוא היה ממם, הוא לא רצה להיות יותר ממם. אחרי זה הוא כן התקדם. למה? כי כל עוד מפקד מחלקה, אז הוא נמצא בקו האש הראשון. אחרי זה הוא צריך להיות יותר במשרדים, להיות יותר בזה. הוא רוצה להיות איפה שיורים. הוא רוצה להיות מקדימה. הוא היה מסתער, הוא היה, לא היה נותן שיעקפו אותו. לא היה נותן שיעקפו אותו. מחליף מחסנית וממשיך. לא, עד הסוף. בצבא, במלחמה, בגבורה. עד הסוף במצוות, ובעיקר עד הסוף בתפילות. תפילות. תראה את זה לפעמים, היית עומד ולא מבין, אבא, כמה אפשר להתפלל. אבל הוא היה כולו תפילות, הוא היה... שהוא יחד, הוא היה בצבא. אחרי זה היה בצבא הפרטי שהוא הגן לעצמו גם. אבל אחרי זה הוא לא, לרגע אחד, לא שר הוא עיניו וליבו. זה גם עד הסוף. אני דואג לעולם הבא שלי. אני דואג לזה. לא, היה לו תמיד לנגד עיניו טובת כל כלל עם ישראל. לא, אין. אז בזה. אז הוא הקדיש לזה תפילות בסוף. כמה אנחנו מתפללים? ולאסוף אנשים, ולעשות תפילה, ולנסוע לפה, ולשמוע ברדיו שהמצב הביטחוני כזה, ואז לארגן תפילות, ולארגן פיתום מקטורת וארבע כנפות הארץ בכל מקום שיהיה מניין. ולהתקשר ולתאם, ובעצמו עוד ועוד ועוד, עוד שעה, ולא תפילות כזה, אתה יודע, באים חצי שעה מתפללים, שעות. וזה לא רק האוצר החיצוני של התפילות, זה הפנימיות של התפילות, הוא באמת האמין בלי סוף בכוח של התפילה, הוא היה תמיד, זה שם הרב זצן בעולת ראייה כותב, אין לך תפילה שלא תעשה את רישומה. אני חוזר על זה הרבה. אין לך תפילה שלא תעשה את רישומה. קווה אל השם. חזק ואמץ ליבך. וקווה אל השם. לא נענה מה. נחזור ויתפלל. המיתות פשוטות של חזר ובחר האמונה. ותתפלל ובחר תבקע. אל תנפוג אותך. לא, עד ישקיף וירא השם. המזכירים את השם. אל דומי לכם. עד יכונן. אנשים רבים. אנשים טובים. אנשים צדיקים לא נכנסים תחת הכותרת אז אתה מסגירים את השם אל דומי לכם ואל תיתנו דומי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תעינה בארץ אל תנפוגת לך אל תדום בתנך קווה אל השם חזק וקווה אל השם שרשי מסביר שם בברכות שזה על תפילה הרבה אנשים מתחזקים טוב שם רוצה, אבל הרבה פעמים זה גם אדישות בנפש כדי להתפלל ולקוות באמת, ולהאמין בתפילה ולחזור להתפלל, צריך לזה המון עניין. מי שאומר ככה, השם רוצה אשריו, לפעמים זה גם מאדישות עצומה בנפש שלו, שהוא פשוט לא אכפת לו. אז קל לו מאוד להגיד ככה, השם רוצה, אבל להתפלל, ולהתפלל מכל הלב, ולהאמין בכוח של התפילה. לא, סתם. אתה, הרב אליהו, שהייתו בידוד, צריך לספר את זה, בפיגוע במעלות, מי ש... פיגוע נוראי במעלות, בתרשין למד, ואף נראה לי, בקף סיוון, כפנות סיוון. מחבלים נכנסים. חזרו מלבנון, השתלטו על בית ספר במעלות, שהבית ספר של תיכון מצפת היה שם. תפסו אותם כבני ערובה, שמו אותם בכמה כיתות, רוב המורים הצליחו לברוח, ובחורים ובחורות נשארו שם בשתי כיתות. סיירת מטכ"ל פרצה למבנה, בטעות פרצו לקומה הלא נכונה. המחבלים ניצלו את השנייה הזאת, את כמה שניות האלה, 17 בחורים שם. הם הלכו לתפילה. הרב אליהו והוא ועוד כמה רבנים הלכו לתפילה בקבר הרשש בהר הזיתים. מהרב אליהו שמעתי את הסיפור. הם נסעו עם מונית. המונית נשאר בכביש. מה עושה נהג מונית? שומע רדיו. הם מתפללים. זה מרחק 20 מטר הקבר שם מהכביש. תוך כדי שהם מתפללים. אז הרב אליהו אומר, הגיע הזמן לתקוע בשופר. הבעיה תוקע. והתוקע לא הצליח לתקוע, ככה אני עושה. לא הצליח לתקוע, מנסה. והנהג מונית צועק להם מהמונית, עכשיו. הרדיו, יש שם תקשורת, אמרו שעכשיו פורסים, רואים את זה, אפשר להסתיר את זה, ו... ולמה הרב אליהו סיפר את הסיפור הזה? אני רוצה להראות שתדע לך שהתפילה פה, היא הולכת ביחד לגמרי עם ההצלחה. או הכישלון, שם. הכישלון, הגזרה הקשה שהייתה שם, היא התבטאה גם בתפילה. התוקע לא הצליח לתקוע. הוא לא אמר, מתקעה, סיפרתי לה בת הסיפור הזה, ואני משרה התוקע. זה הולך ביחד, כדי שזה קושי, שזה מידת הדין, לא יודע, משהו קשה כזה, שהתפילה לא מצליחה, וגם... אבל זה היום, באמונה שלמה, התפילה שלך להתפלל, וקווה לשם, חזק לאמץ לבך, וקווה לשם. להתפלל, עוד להתפלל, עוד להתפלל, ולא להתייאש. אפילו חרב חדה, כמה הוא התפלל על גוש קטיף, כמה תפילות הוא ארגן, כמה זה... גם שכבר פינו את כל הגוש, ונתנו רשות לאנשים ללכת לפנות חפצים, מי שזוכר שהיה כמה ימים כאלה ממש מזה. הוא הלך לשם, לבית כנסת, והתחיל להתפלל שם, לא... התפילה, הכיווי, ה... במצרי הנפש. אז גם במלחמה, וללכת עד הסוף. וגם במצוות, לעשות אותם עד הסוף. וגם בתפילות ובתקווה עד הסוף. אבל גם בלב עד הסוף. ותקוות הלבבות עד הסוף. לא מזמן הייתי מודעה. כותרת המודעה, מת מצווה. ומה היה כתוב? תחת הכותרת, ומיני פסוקים על מצוות אהבת השם. תורה מצווה אותנו על רגש של אהבת השם. כשאדם מחובר רגשית לאיזה דבר, הוא קשור אליו, לא מחובר רגשית, נחמד מאוד, אבל... אהבת השם צריכה לנגוע. צריכה לפעמים בתוכן, בקרבן, באיזה מדרגה. תקוות הלבבות. עצמו זה היה... אני קיבלתי מתנה, אמרנו, אנשים מתאמצים מאוד להתעורר לאהבת השם, ואז קיבלתי מתנה. רק כשאני רוצה, הלב שלי פתוח. זו דוגמה לדרך סיפור שהוא עבר עליו. הוא גם בחרה התנתקות, ההתנתקות הייתה בתפשן סמי. ודאי שהוא לקח את זה קשה מאוד. התפלל לזה בלי סוף, תארץ לזה בלי סוף, וכואב את זה בלי סוף. לכולנו, אולי אף אחד פה לא סמך. הוא שנים ישן על הרצפה אחרי ההתנתקות, לא רק בשבת היה עולה לשכם במיטה. התחיל להרגיש חולשה בלב. בערב פסח זה התחילה החולשה עוד יותר להתחזק. למה? הוא ציפה, ישר בפתח, הוא ציפה. באמת, הוא באמת האמין בציפה לבינת בית המקדש, באמת. בית המקדש לא היה אצלו דבר תלוש מהמציאות, זה היה אצלו דבר חי וקיים, כי הוא כל יום היה בבית המקדש. מה זה בית מקדש? מה זה בית מקדש? שלמה המלך אומר, השמיים, הוא שומע השמיים, לא יוכל כלוך, אף כי הבית הזה. והנה, שלמה המלך אומר, הנה, השם אמר לשכון בערפל. בית מקדש זה אומר שהמציאות העליונה נסגרה, מרוממת והניסית מכל. קדושתו יתברך שמו, תחול, תשכון, תשרה ותתגלה בתוכם. כתוצאה מזה יהיו, יש נביאים בעם ישראל, כתוצאה, אבל עצם הדבר הזה, זה בית המקדש. מי שסתכל לזה בעין האמת, יעזוב את כל הנטיות שלו לכל הדברים שבעולם, ויהיה ממוקד רק בזה. מה עם כל דברי העולם מול השראת שכינתו יתברך בתוכם? מול יבא למושב אלוהיך, רבי יהודה הלוי עומד בכל הגלויות, ואומר שנער ופטרוס היה רוחוך בגודלם, למי ידמו משיחייך ונביאייך, חוסנך לעולם, לדור ודור נזירייך. שרב צבי יהודה אמר, מה זה צרפת, בקתה, מה זה אמריקה, רחוב? הוא התכוון לזה באמת, כי הוא באמת לא ספר אותה. כי אצלו הוא ראה את התורה, הוא ראה את הנוכי השם ילוקחה, את ועשינו מקדש ושכנתי בתוכה, חי, קיים, בוער ומאיר, לאין קץ, מאשר חושך של יכול להתבטא, לא יודע מה, במיליון ואחת מכוניות ואלף ואחת מגדלים וטנקים ומאלה. זה החיים. זה החיים. דכולן מסברי זה לא הדכולן מה שהולכים ברחוב. זה הבאי ורבא. זה אורח חיים הקדוש שאומר לך, העולם בתוך תוך בורו. נבזה בעינינו כל יקרת מלאכים לחלק אחד מרגש הערב של חלק אחד מהתורה הקדושה. אז בית מקדש, זה כל החיים שלנו. אז הוא באמת היה מצפה לבניין בית המקדש, כמו, לא יודע, יותר ממה שילד קטן מצפה לו, לא יודע, לסקית שולחים לעלה. ערב, לפני כל חג, הוא היה מחכה, וערב פסח בכלל היה מצפה. נחלש לו הלב. טוב, אז בראש חודש סיוון, ממש ירד על הדופק. נסע לבית חולים עם מונית, עם דופק 30, נסע לבית חולים. בכניסה לבית חולים הוא נפל מהחלב, הכניס אותו מהר שמה, בסוף יש טילו לו קצב אליו. עכשיו, אתם לא את קצב אליו. עכשיו, אנחנו אומרים שלא נדע מצרות, אבל אם אחרי שבן אדם שיש לו אירוע לב, הוא לא מצליח לחשוב על כלום מן הסתם. לא, מן הסתם, הוא פחד. אם הוא מצליח לחשוב, אז הוא חושב שוואי, וואי, הלוואי שנצליח לתת מזה חיים, לא יודע. בני אדם הם פסימיים באינסטינקט הראשוני שלהם. אתה שומע רעש, מה אתה עושה? נשאר ככה, נכון? אתה הולך ברחוב באמצע הלילה, החתול עושה, מה אתה עושה? לא יודע אם להגיד. הוא לא היה כזה, הוא היה גיבור. היה פעם הוא חינק עיתונים, החליף חבר שלו בחלוקת העיתונים, שהיה בחור שזה הגיע לקומה רביעית, איזה חדר מדרגות, בארבע בבוקר, הכל חושך, חשוב לשים את העיתון ליד הדלת שם, התנפל עליו כלב. אז מה אתם עושים? הייתי בורח ישר במדרגות, לא יודע, הכל הייתי עושה, קופץ את כל המדרגות בקפיצה אחת. הוא הרים את הכלב וזרק אותו מהחלון, אני יודע, כלב קפץ עליו. גיבור, זה אותה גבורה שהייתה לו שם. הוא רואה את המצב שלו, הוא רואה את הדופק שלו יורד, הוא עצם את העיניים, ובעיני רוחו, ובעיני נשמתו. הוא עלה להר הבית, ונכנס לעזרה, וככה הוא תכף, הוא עקף את המזבח, ונכנס לאולם, ולאחד, ועמד בבית קודשי הקודשים. הוא אמר, ושם התפעלתי ואמרתי, ריבונו של עולם, מה שאתה תעשה איתי, אני שלך. אני מבקש ממך, אני רוצה לחיות. ככה הוא אמר, הוא רצה לחיות. הוא רצה, לא זלזל בחיים בעולם. איך אדם יכול לעשות כזה דבר? שליטה כזאת. הוא הצטער ששמו לו קוצב לב. למה? כי זה לא נעים שאתה אמר. אמר שלפני ששמו לו את הקוצב לב, זה היה בתפילה, מרגיש עם התפילה את הלב שלו, את קצב פעימות הלב הולך ומתגבר. כאילו אתה רץ, אתה מרגיש את הלב דופק. אז ככה, יש כזה דבר שאדם מתפלל ו... ועם התפילה לאט לאט הבוחר בנו ישראל באהבה יש קצב הלב עומד. אני לא מכיר כאלה דברים, אין דברים כאלה. ואף על פי כן, הוא אמר, אף על פי ששמו לו הקוצב, שומר על, על קצב סטטי של הלב, שזה יהיה קבוע אותו דבר, שזה לא משתנה. הוא אמר, ואף על פי ששמו לו קוצב, הוא מרגיש את הלב בתפילה, והלב הולך ומתפעל. זה עד הסוף, זה לא רק עד הסוף, זה לב עד הסוף, זה אהבת השם, אמונה מוחלטת עד הסוף, תפילה עד הסוף, קיום מצוות עד הסוף, להילחם עד הסוף. מצוי הנפש, אמונה מוחלטת בגאולה. דיברו הרבה על, על הבית דין הזה שמרגנו עם הרב אליהו, סניגוריה על עם ישראל. לא היה סתם. זה היה שנה שלמה שהוא ישב ורק התעסק בדבר הזה. לאסוף עוד מאמרי חז"ל, עוד זה, להפך בזכויותיהם של ישראל. להתקשר בלי סוף טלפונים לאנשים שהסכימו להשתתף, לרבנים שהסכימו להשתתף בזה. לא כולם מסכימים. גם חלק פעשו עליו. מי שמחה? ועוד אתה, תגיד לקודש הברוך הוא מה לעשות. אתה רוצה לפסוק פסק הלכה כזה. הרב אליהו עודד וזה, הפתח, הוא עשה את כל העבודה. הוא אסף את החומר, הוא דיבר עם הרבה דיינים. בסוף היו הרבה דיינים שהגיעו. אבל בדרך זה לא היה פשוט. שישן גם כל אחד את עצמו. אבא, בואו נעשה תפילה. הוויה הוויה שמדרישה, הוא היה צריך להיות, הוא היה הדובר של הדיינים ישבו, הוא היה צריך לדבר ולהגיד מה הוא זה. וזה המסקנה. לא פחות שגם מידת הדין חייבת להסכים לגאול את עם ישראל במצב שלהם עכשיו. כמה אמונה ואהבת ישראל מוחלטת צריך לך. אנחנו יודעים זכות על ישראל שהעוונות הם רק חיצוני לנו ולא האמת שלנו, והאמת שלנו זה נשמה גדולה וזה עד כדי כך שאתה אדם שירא מהקדוש ברוך הוא כל חייך בעירה שלמה ובאהבה עצומה ומתפלל עליו כל הזמן. ואתה תגיד, אתה ריבונו שלם ברשותך, אנחנו אומרים שגם מידת הדין, עד הסוף, שגם מידת הדין חייבת להסכים לגאול את ישראל. אין דברים כאלה. אנחנו שרים ביום כיפור, שרים לך אלי תשוקתי. שרים לך ליבי, לך ידיי, לך רגליים. זאת המציאות, כי גם הידיים והרגליים, גם שלך וגם שלי וגם של כל יצור, הם בסוף שייכים לקדוש ברוך הוא. אבל אצלו זה לא היה ככה. זה היה באמת, לך ליבי, כל הלב שלי, כל האהבה שלי זה בך. כל הכאב שלי זה החילול שמך. כל הידיים שלי הם ידיים שלך. אדם שזרם לו, פעימות הלב שלו היו פעימות לב של אהבת השם, של אמונה בקדוש ברוך הוא, של רעות הדליבה, שכך דיבר על זה רבות. מעיין כזה מתגבר של... הפיכת החומר לצורה באמת שכל הערכים העליונים באים לידי ביטוי באמת בחיים ממש. זה קצת מקצת דרכה, יש ערבית עכשיו? מה? 35. זה... החיבור הגמור הזה, המוחלט הזה כל כך נהנה בזמן האחרון שהוא מצא מרגלית יקרה בדברי הרמק שהלומד בלי סף בדברי תורתו, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אברהם אברהם, ואומר הנני. למה היה צריך לומר לו פעמיים? כי אברהם היה תרוד, היה צריך לקרוא לו אברהם. היה תרוד, היה אברהם שיקור מיין חשק עבודת בוראו. זה ביטוי, אז היה צריך לנער אותו. אברהם, אברהם, איזה משפט. היה שיקור מיין חשב עבודת בורו. אז אצלנו זה מתחיל ומסתיים בעוד דבר תורה. זה לא עוד דבר תורה. בשביל עוד דבר תורה לא צריך את המשפט הזה. אפשר למצוא הרבה... תלמדתי. צריך איזה פלפול בהלכות ערב. הוא היה שם, הוא היה שיקור מיין אחרי שכעבודת תורה. ככה עד יומו האחרון. בתוך הבית חולים, בסדרו, אני היה לי קשה להגיע לשם בימים קצת, בישיבה וכמה. יכול להשתגע ברשות הרבים שיש שם. אבל בתוך המסדרון שם, מי שמכיר בשערי צדק, המקום הכי הומה האדם שם, למטה בכניסה בקומה 2 למיון. עם את היד אומר לי, אברהם, אברהם, שהיה שיקור מיין חשק עבודת בורא. שלאיך רבות, הוא זכה להרבה הרבה דברים. וכשהוא נפטר מן העולם, אנשים לא זוכים לזה. אבל זה מראה ומסמן באמת על כל חייו שהם היו באהבת משרים אינסופית לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, למצוותיו, לתורה, לגאולתנו עם כל שנאת הרע, כן, שיקדה בליבו גם בלי סוף. כי זה בא ביחד. שנזכה באמת שקצת מהלהבה הגדולה שלי, אתה בליבו ובנשמתו, תאיר את ניצוצותיה גם עלינו. תודה רבה.